היי, אני דוד לוי.
אני צחי שנרך. אנחנו יזמים ומנהלים השקעות נדל"ן בארץ ובארצות הברית. בשנים האחרונות ליווינו מאות משפחות וראינו את הפער בין משפחות שנמצאות בהישרדות כלכלית לבין משפחות שנמצאות בהתפתחות כלכלית. הופתענו לגלות שההבדל ביניהם הוא בכלל לא גובה השכר שלהם.
את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בשיתוף רדיו BGU, בכדי לעזור לאנשים בצעדיהם הראשונים במעבר הקשה הזה, מהישרדות כלכלית להתפתחות וצמיחה כלכלית.
כמיטב המסורת ולידע נוסף בתחום, ניתן להתחבר גם לקבוצת הפייסבוק שלנו עם השם הזהה, בעלי שליטה.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
מה קורה, דוד?
אני מצוין, מה שלומך?
מה אתה אומר על האולפן שסידרתי לנו?
תתחדש, תתחדש.
זה ליגה אחרת, זה לא האולפן בבאר שבע, עם כל הכבוד, ויש המון כבוד, אבל אולפן במגדל בתל אביב.
זה באוניברסיטת בן גוריון, בחדר של עמוס עוז.
נוף לבעוד בניין.
כן, בבנייה בכלל, עושה חשק.
ליגה אחרת של תנאים, וכל זה בשביל לפגוש את אלון כץ, מנכ"ל ומייסד BTB, שתכף נשמע מה זה BTB.
ברוך הבא.
אבל זה משהו מאוד 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 מעניין, משהו חדשני, חלוצי אפשר להגיד בתחומו. והוא בא ככה לספר לנו איך הוא יכול ואיך החברה שלו, בכלל הסגמנט הזה שנקרא הלוואות חברתיות, יכולות לעזור לנו להתפתח כלכלית ולעשות את הצעדים הראשונים בהתפתחות כלכלית. ספר שהוא גר בתל אביב, הוא בן 40, הוא נשוי ויש לו גם ילדה. ניתן לך את הבמה,
אני אגיד במשפט אחד, עד עכשיו עשינו באמת שיחות כאן איזה בעונה השנייה יחד עם יועצים כלכליים, באמת לשפר את המצב הכלכלי ואת הכיוונים הכלכליים של כל משפחה ומשפחה, אבל הפעם אנחנו משהו שהוא טיפה שונה, זה כבר לקחת את הכסף שנחסך ואיתו להשקיע ובעצם למנף אותו לעבר עתיד טוב יותר. אז ברוך הבא, ואנחנו כמהים לדעת יותר על העולם שלך.
תודה לכם ותודה על המאזינים. אני מקווה שיהיה מענה ויעזור באמת. אני באמת באתי להציג את BTB, שזה Be The Bank, שזו פלטפורמה להלוואות ולהשקעות חברתיות, שבעצם באמצעות האינטרנט שהלך והתעצם בחיי כולנו, ומאפשר לנו להגיע אחד לשני בכל עולמות התוכן, אז גם נכנס לעולם הפיננסים למעשה. בעצם אנחנו ב-BTB עושים את מה שאנחנו עושים כבר משנת 2014 על הכביש, מ-2012 בבנייה. העולם הזה של ההלוואות החברתיות באמצעות מערכות על גבי האינטרנט קיים בעולם המערבי משנת 2005 למעשה. באנגליה זה התחיל והלך והשתכלל. ונוצרו עוד מערכות ועוד ועוד עם הלוואות ועולמות השקעה יותר ויותר מפותחים בכל מיני זירות ותכנים. מה שאנחנו עושים ובחרנו להתמקד בו בעצם זה לאפשר לציבור הרחב, לכל אחד, למעשה לעשות את מה שהבנק עושה, וזה אומר שבמקום שבן אדם יפקיד את הכסף שיש לו, וזה לא משנה אם זה סכום קטן או גדול, אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים.
מה המינימום לדוגמה?
אין מינימום. כל סכום המערכת שלנו יודעת לקלוט כיום, או מיליונים.
100 שח בחודש?
יש משקיעים רבים שמשקיעים בהוראות קבע, חוסכים לעצמם, לילדים, לנכדים, לכל מטרה, לרכב.
הוראת קבע כמו הוראת קבע של הילדים, החיסכון לכל ילד 50 שקלים בחודש, אני יכול לעשות הוראת קבע ל-BTB 100 שקל או 50 שקל בחודש?
בהחלט, בגדול אנחנו רוצים שיהיה לו פעימה ראשונה כדי שהתיק יתחיל לעבוד, ואז יש הרבה שחוסכים לילדים או לעצמם במאות שקלים או בכל סכום, יש גם בסכומים גדולים, ממש מתאים לכל אחד וכולם גם מרוויחים אותו דבר. זאת משום שבעצם המערכת שלנו, מה שהיא עושה מאחורי הקלעים, זה שיש לנו מערכת שנקראת B-Match. זו מערכת טכנולוגית, זוכת פרסים בינלאומיים. בדצמבר 2020 למעשה היא זכתה בתחרות באנגליה שנקראת Banking Tech Awards, על טכנולוגיה לגופי השקעות ולבנקאות להשקעות, שהתחרנו מול בנקים וגופי ההשקעות הגדולים והמוכרים בעולם, ולקחנו את המקום הראשון בתחום. ולמעשה, תודה. ולמעשה...
הבאנו אותו לפה.
אני הייתי מסתובב עם המדליה על הצבא, לא יודע... אתה בלייט היום.
לא, יש לנו הרבה, באמת, יש לנו המון טכנולוגיות שונות והמון דברים לעשות ומקומות להגיע, באמת בשביל להגיע לכל אחד. זה כמו מסע בחירות מאוד מאוד ארוך. ובעצם מה שקורה זה שאנחנו צריכים לעזור לציבור. תחשבו שאתם הולכים לבנק, אתם מפקידים את הכסף שלכם, אתם מפקידים אותו מאז המשבר ב-2008, הריבית הממוצעת במערכת הבנקאית היא סביב ה-0.1%, אפסית. ובעצם הבנק לוקח את הכסף הזה ונותן אותו כאשראי. אז בעולמות ה-peer-to-peer lending, ההלוואות החברתיות הללו, אז יש כל מיני הלוואות, כמו שבבנקים יש כל מיני הלוואות, ומה שאנחנו עושים זה בדיוק את אותה פעולה, כשאתם מפקידים את הכסף בבנק, אתם מקבלים את הריבית הזאת, עכשיו הכסף אצל הבנק, הבנק נותן אותו כאשראי לאנשים, למשכנתאות, לעסקים, לכל דבר, שהוא בוחר ורוצה, על פי מה שמותר לו, והוא מקבל את התשואה אליו. ואנחנו רואים כל שנה איך הבנקים ממשיכים, והרווח שלהם הולך ותופח, גם בשנות של גאות, גם בשנים של משבר.
הם עובדים על המפרש, כל עוד יש פעילות, הם מרוויחים, זה לא משנה להם.
רק שהפעילות של הציבור הולכת וצומחת, זאת אומרת, יש יותר ויותר כסף, והבנק עושה ממנו יותר ויותר כסף עבור עצמו, לא עבורנו, וזה מה שאנחנו באנו למעשה לתקן. אנחנו מאפשרים לכל אחד להפקיד, כאמור, כל סכום, בהפקדות חד פעמיות, בהוראות קבע, יהיה איזה משקיע פרטי, יהיה איזה תאגיד, יהיה איזה גוף אחר, כל אחד יכול לשים פה כל סכום, רק שיהיה מעל גיל 21 כמובן, יפקיד את הכסף, והכסף יעבור וינתן כהלוואות לעסקים ולבעלי עסקים בישראל, שזה הקהל השני אותו אנחנו משרתים, וגם להם, לכל אחד צורך אשראי, ממדינות, בנקים, טבע, ועד העסקים הקטנים והאנשים הפרטיים, כל אחד צריך אשראי.
הוא כרטיס אשראי למעשה, הוא נכון? אשראי של חודש קטן אמנם, אבל...
וגם עם תשלומים ועם אשראי אמיתי גם, כי הם גם חברות אשראי חוץ
בנקאי בפני עצמם. אפילו כשאתה אומר, אני לא עושה תשלומים, אני לא משתמש באשראי, אני ביתרת זכות בבנק, אני משתמש בכרטיס אשראי, עדיין דוחים את התשלום בכמה ימים עד חודש, סוג של אשראי.
בהחלט, זה גם נהוג בישראל הרבה יותר ממה שזה נהוג בעולם. אז פה אנחנו באים ומנסים לשנות את החשיבה, ומעשית אנחנו מצליחים לייצר כבר 7.5 שנים תשואה מאוד מאוד טובה למשקיעים שלנו, הרבה יותר מהפקדה בבנק.
מותר לשאול, כן, זה...
בוודאי, בוודאי. בעצם טווח הריביות הקיים כיום עבור הלווים שמשלמים, מה שקורה זה שכל הריבית של הלווה הולכת אל המשקיע. הריבית הזאת היא נעה בטווח של בין 5-8%, כלומר זו ריבית חד ספרתית, הוגנת וטובה, שמי שקובע אותה זה מערכות החיתום שלנו, הטכנולוגיות לצד עזרה אנושית, שבודקות את הלווים, יש להם מערכת אונליין שבה הם יכולים להיכנס לאתר שלנו, להיבדק, לקבל תשובה עקרונית תוך דקות ספורות, להעביר מסמכים שאנחנו צריכים על מנת לבחון אותם ולהכיר אותם באמת לעומק, ולקבל תשובה סופית, לחתום על הסכם ההלוואה ולקבל, וזה סכומים משמעותיים, זאת אומרת במוצר העיקרי, מדובר בהלוואות של עד 1,000,000 שקלים עבור אותם עסקים ובעלי עסקים, לתקופה שהיא ארוכה יחסית, ארוכה ממה שמקובל במערכת הבנקאית. בכלל, תנאים מסחריים, בכל, לא רק בעולמות הריבית, בכלל, הם תנאים מאוד מאוד טובים ושוברי שוק. לא סתם, כבר שנים אני אומר שיש לנו מאות של לווים בשלב כלשהו של בדיקה בכל רגע נתון, והמשקיעים יקבלו את כל הריבית הזאת אליהם. הריבית הזאת תתכנס... באמצעות אותה מערכת הבימץ' הטכנולוגית שלנו, שהתחלתי להסביר, מה שהיא בעצם עושה, היא כל לילה עושה מעין רישאפל, היא לוקחת את כל ההלוואות בתיקים של כל המשקיעים השונים, ופורסת אותן מחדש, ככה שבכל יום...
כל לילה.
ככה שכל יום שאתה כמשקיע תיכנס לאתר, לאזור האישי שיש לך, שהוא מאוד שקוף ומסביר לך היטב מה קורה, אתה תראה שיש לך פיזור יותר טוב ממה שהיה לך אתמול, היום זה מתכנס לקרוב ל-1,000 הלוואות בתיק בממוצע, והכמות הזאת הולכת וגדלה.
אני משקיע פחת פעמי 1,000 שקל, יכול להיות ש-1,000 שקל מפוזרים ל-1,000 לווים שונים לחלוטין, נכון. וככה אני מקטין את הסיכון שיש לווה שהוא לא משלם.
ממש ככה, ומחר יהיה לך 1,001, ועוד יומיים 1,010 הלוואות.
זה לא מקובל להלוואות הראשוניות שלקחת ב-day one, אלא כל יום זה מפזר לך את הכסף קצת יותר.
ממש ככה, ואתה רואה את ה... אתה יכול גם לבחון אותנו, זאת אומרת, אתה יכול להוריד את כל הדטאות האלה לאקסל, להסתכל עליהם באזור האישי.
אתה רואה את הלווים עצמם ממש, או רק את המספרי הלוואות?
אנחנו...
סתם, לדוגמה.
קודם כל ברמה, אנחנו מפוקחים על ידי רשות שוק ההון, ובעצם החוק, מה שהוא אומר, זה שאנחנו לא יכולים להציג מי הם הלווים ומי הם משקיעים. המשקיע יודע הכל. הוא רואה את פיזור הסקטורים שיש לו, הפיזור הכמותי שיש לו, הפיזור הגיאוגרפי שיש לו, שיש לנו פה הלוואות מלמעלה מ-200 יישובים בישראל, עסקים בכל התחומים שאתם יכולים לחשוב עליהם, מחדרי פודקאסט ועד...
וגם בשאפלים לפזר את הסקטור?
בהחלט, המערכת עושה את זה באופן אוטומטי גם לחלוטין. היא מאוד חכמה, ובעצם מה שקורה פה זה שיש לך אז חשיפה ממש לכל העולם העסקים הישראלי שניתן לחשוב עליו, ממקצועות חופשיים, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון, עולמות של ייצור, עולמות של כימונאות, כל דבר שאתם רוצים לחשוב שם יהיה במערכת, ואנחנו בוחנים את אותם לווים לעומק כדי לראות שהם יכולים לקבל את ההלוואה. יש לנו מודלים טכנולוגיים שיישמנו לאחר אלפים רבים של הלוואות שבחנו בחברה הישראלית, וככה זה צומח וצומח כל הזמן, בצורה מאוד אקספוננציאלית.
זהו, בדיוק שואל, כאילו את עצמי, כאילו, אמרנו שבבנק נותנים, מקבלים ריבית, צורה מאוד 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 נמוכה לכסף, אבל אין סיכונים, אין סיכונים לכסף. אתה מקבל את זה מהבנק, הוא לא יכול להגיד לך, תשמע, אני הלוויתי את זה למשה, משה לא שילם, אין כסף.
כן.
מצד שני, אתה אומר, אנחנו פתרנו את זה על ידי פיזור מאוד 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 רחב, אנחנו יודעים שפיזור מגן מסיכונים, אבל לא לגמרי.
לא לגמרי.
יכול להיות מצב שמישהו שם 10,000 שקל ולא קיבל את הכל בחזרה, או לא קיבל תשואה עליהם?
קודם כל, בכל השקעה יש סיכון מסוים. החוכמה זה לגדר אותו ולהשקיע נכון וחכם. אז קודם כל התשובה היא כן, יש לנו גם דיפולטים, באחוז העונה מאוד נמוך, אבל קרה וקורה. יחד עם זאת, יש לנו מודל מאוד חכם ומתוחכם. פיזור הסיכונים הוא נקודה משמעותית וחשובה, אך לא היחידה. בעצם בנינו מערך של 5-6 הגנות ששומרות על המשקיעים שלנו, ובסופם אני אומר את התשואה הממוצעת של המשקיעים שלנו, שעומדת על קרוב ל-7% לשנה, כבר 7.5 שנים ברצף.
זה הממוצע שקיים עם הדיפולטים ועם הלוואות של...
כן, אבל... מה שקורה פה בעצם מאחורי הקלעים זה שיש מספר הגנות, כמו שציינתי, על המשקיעים, ובעצם אנחנו ראשית בוחנים היטב את הלווים, כי אנחנו לא רוצים להכניס את הכסף שלהם להלוואות לא טובות או מסוכנות, ולכן אנחנו בודקים אותם גם באמצעים טכנולוגיים כפי שציינתי, חיתום מאוד מאוד מעמיק שמכיל ידע של AI, של Machine Learning, שאספנו המון המון דאטאות שהאנליסטים האנושיים שלנו בחנו לאורך 7+ שנים האחרונות.
באמת לשאול אותך מה זה המושגים שאמרת, אבל אני... אנחנו נזלוג מהזמן שיש לנו לפודקאסט הזה, אז להשאיר את זה, את המושגים הטכניים לפעם אחרת.
אוקיי, אז מה שזה אומר זה בעצם שהמערכת שלנו הולכת ונהיית יותר ויותר חכמה וטובה, כדי לשפר את הביצועים עבור המשקיעים. אבל...
כל אינטראקציה היא לומדת מהאינטראקציה הקודמת, ומשפרת את זה לקראת האינטראקציה הבאה.
נכון, אנחנו לומדים ונהיים טובים יותר ויותר במערכות שלנו ובעצמנו, ובעצם נוסף על פיזור הסיכונים והחיתום, כלומר האנליזה מאוד מעמיקה שאנחנו עושים אודות הלווים שלנו, שאנחנו רוצים להכיר אותם גם במישור העסקי, גם במישור האישי, גם את יכולת תשלומים שלהם על בסיס בדיקת הדוחות הכספיים, המע"מ, הביטוח לאומי, המלאי, כל דבר שרלוונטי לכל העסקים של בעל העסק שלוקח את ההלוואה או העסק עצמו. אנחנו גם, יש לנו עוד כלים נוספים. יש לנו למעשה קופה לערבות הדדית. זהו מכשיר שבזכותו אני יכול להגיד שעד היום יש לנו, למרות אותם פיגורים שתיארתי, 100% הצלחה תזרימית ל-100% מהמשקיעים שלנו, משום שבעצם זה מעין כלי שפיתחנו, שכל משקיע מפריש עליו אחוז זהה, כולם שותפים באותו דבר, והוא משלם את ההלוואות שבפיגור, עד היום הוא צריך לשלם את כל ההלוואות שהיו בפיגור תמיד ובזמן, ולכן התשואה שהצגנו ברוטו, והתשואה שהצגנו נטו במונחי פיגורים, לא במונחי מיסוי ועמלות, היא זהה לחלוטין. מעולם המשקיע לא קיבל תשלום והלוואה מסוימת בעקבות הכלים האלה. כמובן שאם יש איזושהי בעיה, אנחנו מטפלים בה, יש לנו צוות משפטי אינאוס שיטפל מול הלווים, מול הדמויות בהלוואה, וככה זה בעצם עובד, הכל על חשבוננו. אבל, ביחס לשכר שלהם ולהוצאות שלהם, אני מתכוון. אבל, בסופו של דבר, זאת אומרת שיש לנו פה צוות משפטי, שאם לא עובר לשלם, אז אנחנו נדע, יש לנו את ההסכמים, את הדברים
בעלווה. צריך לממש איזשהו שיעבוד, או איזושהי ערבות שלקחתם, אני לא מכיר את כל הנהלים.
זאת אומרת שזה על חשבונכם.
לא המימון של ההלווה, המימון של היועצים המשפטיים.
זה לא יורד מהתשואה של הקרן?
מהתשואה של המשקיע, בדיוק.
זה לא יורד מהתשואה?
זה לא יורד מהתשואה של המשקיע, אנחנו מעולים את השכר שלהם, והם פועלים בהתאם לכלים הקיימים. עכשיו, אז מה שקורה זה שכל המשקיעים בזכות כל הכלים האלה קיבלו את כל התשלומים שלהם תמיד ובזמן, וזה ייצר תשואה של כ-6.7% לכל המשקיעים. מפה יש קצת הוצאות, יש מיסוי שהוא גם זול משמעותית מרוב ההשקעות האחרות. כלומר, אנחנו רגילים שבשוק ההון למשל המס יהיה כ-25% ברוב המכשירים, לא כ-25% ברוב המכשירים, ופה הוא 15%.
בגלל שזה הלוואה?
בגלל שזו הלוואה שקלית, ובגלל שבעצם אנחנו פנינו לרולינג בנושא כבר שהתחלנו את הפעילות, וזה המס שנקבע, זה גם דומה לפיקדון בנקאי, בפיקדון בנקאי גם המס הוא 15%, זה גם מקור השוואה.
אתם עושים ניקוי במקור?
אנחנו עושים את הניקוי במקור, רוב ההלוואות פה הן הלוואות שפיצר, כלומר הלוואות שיש להם החזר חודשי של קרן ושל ריבית, ולכן בכל חודש, מכל תשלום של הלוואה, מנוקה המס הזה. בפועל יש פה גם אלמנט של מגן מס.
אני גם בתור מלווה, בתור משקיע שמשקיע אצלכם בקרן כסף, כל חודש אני משקיע 1,000 שקל, סתם דוגמה. אני גם מקבל שפיצר את הקרן בחזרה? זאת אומרת, מה שאני משקיע, אני מקבל את זה בחזרה ריבית וחלק מהקרן?
מה שקורה זה שהכסף מנוהל פה בעצם בחשבון נאמנות בבנק, והכסף עובר משם להלוואות השונות. יש לנו ביקוש אדיר, אנחנו לא מתחייבים לכך, אבל יש ביקוש אדיר, ולכן עד כה בדרך כלל הכסף מתפזר באופן מיידי ברגע שהמשקיע הפקיד, ואז גם התהליך של הבימאץ' קורה, אז הוא גם ככה מצטרף לכל ההלוואות הקיימות קודם לכן, התקינות במערכת, הלוואות שבבעיה זה לא, הבימאץ' לא חל עליהם, ואז למעשה אתה כל חודש מקבל תשלומים ממאות רבות עד אלפים של הלוואות, כל יום מחלק מהן. התשלומים האלה אתה יכול למשוך אותם לחשבון הבנק שלך וליהנות מהריבית או מהקרן והריבית, ואתה יכול למחזר אותם וליהנות מריבית דריבית, ואז התשואה גם הולכת ותופחת.
זה מה שרציתי לשאול, זאת אומרת, אני יכול לא לגעת בריבית,
זה אפילו ברירת המחדל, ומה שעושים.
את האלף שקל בחודש לא רואה מהם תשואה שוטפת, אבל בסוף התקופה שאני רוצה למשוך את הכסף חזרה, עוד 10 שנים, 5 שנים, 4 שנים, אני אקבל את הריבית וגם את מה שהריבית הזאת צברה במהלך השנים, כי הופקדה מחדש בקרן.
ממש ככה. ריבית דריבית זה אחד הכוחות החזקים ביותר בעולם ההשקעות. במספרים שלנו זה מתאר עוד תוספת של כ0.5% תשואה לשנה. זה אומר שיש לנו משקיעים מ-2014 שכבר יש להם תשואה דו-ספרתית על הקרן המקורית של ההשקעות שלהם, וזה הולך וגדל עוד ועוד. אבל אתה בהחלט יכול למשוך באופן חודשי, אתה יכול גם לשנות את ההגדרות מתי שאתה רוצה, וגם הכסף אנחנו מאפשרים בקשה לנזילות.
בחירה שלי אם אני רוצה את זה חודשי או ריבית דריבית, או להפקיד את זה מחדש.
נכון.
כשאני רוצה, אם אני בוחר חודשי, אני יכול לבחור בין ריבית בלבד לבין שפיצר, זאת אומרת שיחזירו לי גם חלק מהקרן?
כן. ולא רק זה, אתה גם יכול לבקש למכור את התיק שלך מתי שאתה רק רוצה, או חלק ממנו כמה שאתה רק רוצה, משום שהמערכת שלנו מאפשרת בעצם ייצרנו מוצר של...
שתרצים אותך חוצה מהמערכת.
בערך, זאת אומרת, מה שהבימאץ' הרי עושה, הוא סוגר לך את הלוואות ופותח אותן מחדש מול כל המשקיעים החדשים, וכל יום יש יותר משקיעים ויותר הלוואות מהיום הקודם. אז פשוט בתהליך הזה, מה שקורה זה שאתה מוכר את ההלוואות ולא רוכש חזרה על הסכום שביקשת. אנחנו גם לא גובים על זה עמלות או כנסות או שום דבר אחר, בניגוד למה שנהוג בבנקים, וזה התחלת להסביר גם על הסיכון בבנקים ששם, אז שם למשל אתה תסגור את הכסף בפיקדון בנקאי לתקופה של נגיד שנה, ותבקש למכור באמצע, אתה תקן תשלם קנס, זאת אומרת, יש
מחיר לדבר. כלומר, אם אנחנו יורדים למה שנקרא לג'ון דו, לישראל ישראלי, היום הוא רוצה להשקיע כסף בסכום שהוא לא כל כך יודע, חודשי, הכל מאוד מאוד גמיש, הוא יכול להעביר לכם כל חודש כמה שיש לו, ובהתראה של כמה ימים או יום, יומיים, תגיד לי, הוא יכול גם למשוך את הכסף שלו ולקבל את הריבית שהכסף צבר, כולל הריבית שהריבית עצמה צברה בתהליך הזה, מקבל את זה אני מניח בעברה בנקאית.
ממש ככה. רק שמבחינת הזמנים שנקטת, מה שקורה...
רק נחשתי, זה היה שאלה, זה היה סימן שאלה.
אז אני אענה. בעצם כל משקיע יכול לבקש למכור, הוא מוכר את זה לכל המשקיעים האחרים. אז בעיתות רגילות אתה צודק, אם יש משבר ורוצים למשוך המון רוצה למשוך את הכסף שלו, כמו בכל מוסד פיננסי, אז נוצר בעצם תור ארוך יותר, ואז זה לפי קצב ההתקדמות, שזה בעצם עובד על פי FIFO, first in, first out.
כלומר, זה תלוי בעצם בגיוס שלכם של המשקיעים חדשים, אם אני אגיד את זה, זאת אומרת, אם יש לכם מיליון שקל שאתם צריכים להוציא, אתם קודם כל צריכים לגייס את המיליון שקל ממשקיעים אחרים, ולאט לאט הוציאו את המיליון שקל שביקשו להוציא, לפי מי שביקש ראשון יקבל ראשון וכו'.
בערך, רק שהכסף שלנו לא מבוסס רק על מקורות חדשים, הרי הוא מתמחזר, כי יש תשלומים של, של כל ההלוואות הקיימות כן. במערכת, ומשם גם יש מקורות אוקיי. משמעותיים, אז זה
לא
חלק
המשקיעים הקיימים. לא רק לגייס מיליון שקל, שיתפנה מיליון שקל, כולל משקיעים.
מכל המשקיעים יחד, ויש אלפים רבים של משקיעים במערכת, אז זה מצב שהוא באמת מאוד מאוד קיצוני.
אני... קצת משהו מוזר לי, יותר מדי טוב. אני אומר כאילו, אנחנו מקדמים נדלן, השקעות לנדלן בעיקר. אנחנו יודעים שיש הרבה אפשרויות להשקיע היום, לכל מי שרוצה להשקיע בכל סכום, לאו דווקא בנדלן, בקרנות השתלמות, בקופות חיסכון, קופות גמל להשקעה, בורסה, ישירות בבורסה, דרך כל מיני קרנות. אני אומר, למה ללכת על כל זה? אצלך זה גם נזיל, גם תשואה גבוהה. מה אני חפש? גם מיסוי נמוך.
אתה מאוד צודק, גם הדמי ניהול, גם העמלות נמוך. אתה מאוד צודק, ואני אסביר. קודם כל, אנחנו באמת, המיקוד שלנו הוא בתחרות מול בעצם אותם פקדונות שלא נסות ריבית, אבל זה רלוונטי כאלטרנטיבה, זה לא אלטרנטיבה כי זה הופך להיות המרכז החדש, לכל השקעה, רואים את זה מתרחש בכל העולם המערבי בטח, וגם אצלנו, זאת אומרת, אני זוכר שאומרים לי ב-2014 ו-2015, למה לא כולם אצלכם? אז לאט לאט נכנסים, יש פה הרבה אלמנט של חינוך שוק. אני חושב ש... תראה, דיברת קצת על השקעות בבורסה, על השקעות בנדלן. אצלנו הגרף, אם היינו מציגים פה את האזור האישי של המשקיע, הוותיק ביותר, אנחנו מציגים את הצמיחה של הצועה שלו, זה ממש גרף מטפס כל הזמן, כי כמו שאמרתי, היה 100%
הצלחה... כל השקעת ריבית ריבית תעשה את אותו...
ככל שהתשלומים הצליחו ושולמו. אז תשווה את זה נגיד לטלבונד, אוקיי? המדד של אגרות החוב של החברות החזקות הציבוריות במשק. הוא לא יכול להגיע לרמת הפיזור שאנחנו יכולים להגיע. הוא לא מגיע לאלף הלוואות שונות, מכל הסקטורים, מכל האזורים, שאין ביניהם קשר אמיתי אחד לשני. אין בעלי תפקידים או נושאי משרה, או בעלי מניות פה וגם שם. הנתק הוא אמיתי, הפיזור הוא הרבה הרבה יותר נכון, וזה באמת כוחות השוק. עכשיו, זה כל כך טוב, כי תחשוב, עזוב את זה שאנחנו עושים את זה מ-2014, וכבר יש לנו באמת טרק רקורד שכולל קורונה וכולל שנים טובות, אבל לפני כל זה, הבנקים מצליחים לייצר לעצמם תשואה טובה, בטח בישראל, יותר ויותר, כל חיינו. והפעולה שאנחנו עושים פה עבור הציבור, היא פעולה שהיא מאוד מאוד דומה, בחלק מהדברים ממש, בחלק מהדברים אף משופרת, כי יש לנו אחוז פיגורים מאוד נמוך ומודל מאוד טוב טכנולוגי וחכם שלומד. ולכן, אם הבנקים יכולים לעשות את זה עבור עצמם, וזה מוכח מאז שיש בנקאות, ובישראל מאז
קצת שיפה שיש. בנקאות אהבתי את ה...
יש בנקאות, אז זה עובד.
כן, מאות ואלפי, 700 שנה בבנק
הראשון. כל מקצוע עתיק שקיים ככה בזמן, אתה אומר זה עובד.
לא, זה עובד.
תחום מסגשג הבנקאות.
כשאתה מסתכל על... כאשר אתה מסתכל על ביצועי הבנקים, הוא תמיד הולך וגדל, כי כל הכסף עובר דרכו, כל הבנקים יחד.
וכל הזמן רק מרכזים דרכם יותר, בטח בישראל.
מיוצאים להם יותר ויותר כוחות,
יותר כוח, יותר הופכים אותם לצמתים יותר חזקים. וצריך לעבור דרכם יותר ויותר, אם זה אשראי, אם זה הביטול של המזומן, אם זה הפתקות וכו' וכו', לא ניכנס לכל הניואנסים, אבל החייב כמעט היום כל שקל באיזשהו שלב צריך לעבור דרך הבנק, והבנק בגלל שהוא נהנה מפעילות, מרוויח מזה בצורה כזו או אחרת.
אבל לפני שהוא מרוויח מגן הפעילויות שתיארת, הפעילות המרכזית של הבנק זה ההפקדות מול האשראי. זה המוקד, ההכנסות המשמעותי והעיקרי.
מה היחס שלכם? אני אגיד משפט אחד על הבנקים, איך זה עובד, תקן אותי אם אני טועה, כי אני לא יודע את האחוז, אבל הבנקים כשהם מקבלים פיקדון של 100,000 שקל, הם לא מלווים 100,000 שקל ללקוחות אחרים, הם בדרך כלל מלווים הרבה יותר, תקן אותי אם אני טועה, למיטב זיכרוני זה היה 1:10, אבל...
יש להם בעצם את חוקי, את באזל שמגדיר להם מה הרמה שהם צריכים לשמור אצלם בשביל לשמור נזילות מסוימת והגנה מסוימת, הכספו של הציבור, זה נכון.
אצלנו... ההנחה היא שלא כולם ימשכו את כל ההלוואות בו זמנית, או את כל הפקדונות, זאת אומרת, הם יכולים על 100,000 שקל, 100,000 שקל פיקדון, להלוות 500, 600, 700 אלף שקל ללקוחות אחרים.
ביותר, כן.
הם מקבלים, קודם כל, באמת תשואה משמעותית על כספו של הציבור.
הפיקדון הוא גם ב-0.01%, וההלוואות הם כמובן בריבית גבוהה יותר.
ומפה מגיע לך המינוף המשמעותי.
אז לא רק שהם ממנפים את הכסף, הם גם לוקחים כמובן ריביות גבוהות יותר.
בוא נשמע איך זה באמת פה. אבל
כן, בכלל אני פשוט...
מה שקורה אצלנו זה שמלבד ההפרשה לקופה לערבות הדדית, 100% מהכסף, צריך לעבוד 100% מהזמן, ואנחנו תפקידנו לנסות...
שאלה אם לא 100% מהכספים, יותר מ-100% מהכסף עובד.
לא,
זאת אומרת, הכסף... האם עכשיו, בכל, נגיד ברגע נתון...
אין מינוף.
משקיעים אצלכם 1,000,000 שקל, האם אתם יכולים להלוות 1,500,000, 2,000,000 שקל?
אסור לכם או שזה בחירה שלכם?
לא, אין, לנו, אין את היכולת. אנחנו בסך הכל הגורם שבא בין הצדדים ונסה לייצר לעצמם להם את המודל הטוב ביותר, כדי שיצטר את נקודת האיזון הטובה ביותר, שתבינו את הלובים.
חוקי הבנקאות, מבחינת בנק ישראל, חוקי הבנקאות לא חלים.
לא, אנחנו לא בנק, אנחנו מוצר אחר לחלוטין, יש לנו גם מפקח אחר, זה משהו אחר לגמרי. ובעצם...
חבל.
בזכות זה אבל אנחנו באמת יכולים לעזור לכלכלה להתפתח הרבה יותר, אנחנו ממש משנים פה את הכלכלה עבור שני הצדדים של הלקוחות שלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית.
אתה חושב על זה שאם אתה יכול להלוות פי שתיים למשל, אז אני
הייתי נהנה
מתשואה הרבה יותר גבוהה, ואתה היית נהנה מרווחים הרבה יותר גבוהים.
אבל הסיכון שלך היה...
יותר אנשים הם מקבלים הלוואות גם.
אבל הסיכון שלך היה בהתאם, ועדיין אנחנו מצליחים לייצר לך תשואה הרבה יותר טובה מאשר שהבנק נותן לך, וגם עולמות התוכן האחרים שהזכרת. ובעצם, אז אצלנו 100% מהכסף צריך לעבוד, בעצם המבחן האמיתי הוא לנסות לשמור על האיזון הזה. אם אנחנו נגייס יותר מדי כסף והוא לא יצא להלוואות, אז אנחנו בעצם לא נייצר את התשואה שתיארתי. אם אנחנו נגייס יותר מדי לווים טובים שיעמדו באנליזה שלנו, נחתים אותם להסכמי ההלוואות ולא נעביר להם את הכסף, אנחנו נאכזב אותם. אנחנו צריכים לשמור על מוניטין חיובי בין שני הצדדים, ולכן אנחנו צריכים לפעול בשני ערוצים בצורה מקבילה כל הזמן, וזה האתגר הגדול.
מה שאני אומר, שאם אני מחר מפקיד כסף, אפילו חד פעמי, בקרן של BTB, אני מיד מקבל תשואה, או שאני מחכה שתלוו את הכסף הזה?
אז...
או שבזכות הפימץ' זה יוצא מיידי, וגם אם אין לכם הלוואה באותו יום, אז זה מתערבב בין כולם.
זה מתערבב בין כולם, אבל אנחנו עדיין צריכים לשמור על האיזון, כדי שכל הכסף יעבוד, כדי שלא כולם ייפגעו חלילה, בכסף שעובד, וזאת המטרה, וזה מה שאנחנו מצליחים ליישם, ב-90, כמעט כל הזמן. וזה האתגר הגדול. אני יכול להגיד לך גם שעד כה נתנו הלוואות נכון למועד זה בהיקף של קרוב למיליארד ומאה מיליון, זה מה שגייסנו מהציבור. אם היינו בקצב של גם פי חמש או פי הרבה מזה, נגיד 5 מיליארד שקלים, באותה התקופה, על פי הסטטיסטיקות שלנו, כל הכסף היה עובד באותה רמת סיכון של הלוואות ונותנת אותם ביצועים.
זאת אומרת, יש לכם עוד מקום גדול.
לווים יש, לווים יש, לא חסר. מלווים, משקיעים זה
המשקיעים זה החסם שלנו בצמיחה, וזה הולך ותופס תאוצה יותר ויותר. אנחנו צומחים בקצב מאוד אקספוננציאלי, ואין שום תקרת זכוכית, כי זה באמת עושה דבר מאוד מאוד טוב לשני ה...
שאלה קצת קשה. אמרת מקודם שאתם התחלתם ואתם הייתם מהחלוצים, אני מבין נכון, ב-2014?
בישראל, כן.
אבל הנושא הזה קיים בעולם מ-2005. והכל אינטרנטי והכל דיגיטלי, אז למה שאני לא אשקיע בחול? אני אלך לחברה מקבילה שקיימת מ-2005 ומ-2010 בארצות הברית, ואני אשקיע שם באינטרנט. למה דווקא בארץ?
אז קודם כל יש...
חיים שאלה ככה לא, קשה ונוקבת.
זה, השאלות קשות נותנות פתרונות, זה חשוב מאוד, זה טוב. ובעצם מה שקורה זה קשה להשקיע למשקיע הישראלי, להגיע לפלטפורמות באופן ישיר. לכן באמת קמו קרנות וגופים בישראל ובתי השקעות שמאפשרים את מה שאתה מדבר עליהם. יש כמה כאלה שמשקיעים בעיקר בארצות הברית, יש שם פלטפורמות מוכרות וגדולות בעולם כמו לנדינג קלאב ופרוספר, המוכרות ביותר בארצות הברית, שמאפשרות. מבחינת ביצועים, קודם כל אני שמח לומר שב7.5 שנים האחרונות עשינו ביצועים טובים יותר, למרות שאצלנו...
טובים יותר מכל הקרנות האחרות בעולם?
טובים יותר מהפלטפורמות הגדולות והמוכרות, אבל בעיקר אלה שאותן קרנות הישראליות משקיעות דרכם, אחרת אתה צריך להיכנס לעולמות של יש עמלות מינימום, להעביר את הכסף לחול זה מאוד קשה, יש לך המרה, זה גם סיכוני מטבע, המיסוי הוא משמעותית יותר גבוה, ואותם גופים שתיארתי הם בעצם מתווך שפונה ולוקח את הכסף שלך אל אותו מתווך של הלוות, זאת אומרת יש פה כמה דרגות של עמלות בדרך, מיסוי יותר גבוה, וסיכונים שהם קצת שונים ואחרים. עכשיו יש מספר פלטפורמות פעילות בארץ, בטח בעולם, כל אחת עושה דברים אחרים, צריך להכיר היטב, אני חושב ששם המשחק הוא הרבה, הוא בעיקר שקיפות. למשל אצלנו, המשקיע ממש רואה כל הלוואה, את לוח הסילוקין שלה, איך היא מתפתחת כל יום שעובר בזכות הבי-מאץ', הכל, את הגרף צמיחה שלו, מה הוא עשה, מה הוא צפוי לעשות.
את ההשקעה שלו את ההלוואה, כלומר, הוא לא רואה, הוא לא עובר על 1,000 הלוואות.
יכול... רואה 1,000 הלוואות, יכול להוריד יכול את כולם, את כל התשלומים שהיו לו ביחס לכולם, זה המון מידע, זה נכון, אבל הוא יכול, לפחות הוא יכול לקבל את הווייב ולעבור על זה בימים הראשונים, לראות את זה קורה.
השלב הבא זה יהיה לכם תוכנה שעוסק גרפים.
יש, אנחנו מציגים את הכל בצורה מאוד גרפית ויזואלית באזור האישי שלנו, חודשית, שנתית, את פיזור הסקטורים, כל נתון שהדוחות
8-7. שקופה יותר או שהיא פשוט בגלל השפה נגישה יותר למשקיע הישראלי?
אני חושב שהיא גם שקופה הרבה יותר, אנחנו גם כל הזמן בוחנים את עצמנו, אנחנו הולכים לכנסים בעולם, פוגשים את חברות הטכנולוגיה שמאחורי, הפיר-טו-פיר, אצלנו כל הטכנולוגיה היא שלנו, אנחנו פיתחנו את הכל אין-האוס, ולמדנו הרבה מהקהל של המשקיעים שלנו. כשהתחלנו לפעול, אז התחלנו עם מודל הרבה יותר מצומצם בדאטה שהוא נתן למשקיע, והוא מתקשרים כל הזמן למשקיעים ומדברים איתנו ומבקשים את התוספת הזו ואת התוספת הזו, ומדגישים את הנקודה הזאת, ואנחנו התפתחנו ולמדנו ולומדים מהם הרבה, ומנסים רק להיות הטובים בתחום. זו נקודה אחת. עכשיו, אמרתי בהתחלה, הריביות שלנו לא גבוהות, 5-8%. אם אתה תסתכל על אותם אתרים שתיארתי בחול, אתה תראה גם תשואות הרבה יותר גבוהות בברוטו, יהיה גם מספרים דו-ספרתיים, גם 15, גם 16 ו-17%.
אנחנו מכירים בהלוואות דולריות מעולם הנדלן, הלוואות שהן חוץ-בנקאיות, הן דו-ספרתיות.
אז למשל בדוגמאות של לנדינג קלאב ופוספר, גם דוגמאות אירופאיות, אני יכול לתת לכם מקבילות, אז אחרי הדיפולטים, שם המודל הוא מאוד שונה, לא מגיעים לצועה ברוטו של כ-7% לשנה. ועל המספרים הנמוכים יותר, זה משום שההבדל הוא שאנחנו מכוונים ללווים הטובים, הלווים המכונים הבנקאיים, הלווים שבאמת ישלמו את ההלוואה. אנחנו רוצים שהריבית שהמשקיע שלנו רואה, יהיה זה 5 בהלוואה אחת, 7, 8, כל הלוואה והלוואה והממוצע שלהם, היא הצועה שהוא באמת יקבל, ולא שיהיה פער בין הנתונים בעקבות דיפולטים.
בין ההבטחות
וזה מה שמייצר אמונה ארוכת טווח אצל המשקיעים שלנו.
הם ישנים טוב בלילה. אני אסביר פה לכולם, לי זה ברור, כשאתה אומר דיפולט, למה אתה מתכוון, וזה משהו שחזר על עצמו הרבה בפרק, אבל דיפולט הכוונה הוא להלוואה שנכשלה, שהלווינו כסף ללווה מסוים, והוא לא שילם או איחר בתשלומים, אז הוא בדיפולט.
נכון.
ולכן זה פוגע בצועה, אותה הלוואה לא מביאה את מה שהיא אמורה להביא, וזה פוגע בצועה במקרה שלכם, של כולם, כי זה מפוזר כל הזמן בין כל הלווים.
נכון, רק שציינתי את הקופה לערבות הדדית, שהיא בעצם גורמת לכך שהמשקיע לא ירגיש את אותו פיגור, כשל זמני או ארוך יותר, ואז בעצם יש ככה בזכות זה את אותם 100% הצלחה תזרימית לאורך התקופה שעברה. אז זה גם פער משמעותי בינינו לבין המודלים האחרים. אני יכול גם לספר לך שכשהתחלנו לפעול, אז היה נהוג באותם שנים של 2012, 2013, 2014, בפלטפורמות בחול, כי בארץ עוד לא היו בכלל פלטפורמות, היה נהוג שהיה אסק וביד, זאת אומרת, היה ממש היצע וביקוש בין הצדדים.
כמו בורסה.
כמו בבורסה, כן. בדיוק. על הסכום שמשקיע ייתן הלוואה ללווה בודד, על הריביות שהתקבלו מהלוואה לאותו משקיע וכן הלאה. ואנחנו אמרנו, המשקיעים שלנו והלווים שלנו לא צריכים להיות מומחים, כלומר לא צריכים לעבוד בזה, אנחנו צריכים לעבוד בזה. הם צריכים שיהיה להם, הכלי הכי פשוט, לא כי הם לא יודעים, כי פשוט הם לא צריכים, זה לא, אנחנו צריכים שיהיה להם קל.
צד אחד שם כסף והולך הביתה, וצד שני בא לוקח כסף והולך.
בדיוק, הוא מחליט מתי וכמה הוא מפקיד ומתי וכמה הוא מושך, זה הכל.
אנרגיות של טעיתי, לא טעיתי, כן הייתי נהדר בעיניי. חוסר האופציות משפר את המצב רוח בסופו של דבר. יש
גם,
לי שאלה, כן. קצת מה שנקרא, מחוץ לחברה שלך על הענף. זאת אומרת, היום אני באמת משפחה, פיניתי כסף כמה מאות, אלפי שקלים בחודש, אני רוצה מה שנקרא לעשות סקר שוק. מה אני צריך להסתכל על חברה מהשוק שלך, מהעולם שלך, כדי לדעת, אוקיי, אני הולך עם חברה טובה, שם טוב יהיה לי להשקיע, אני מרגיש בטוח. בסופו של דבר, העברתי את הכסף למישהו באינטרנט. שמענו אינסוף סיפורים, בכלל לא צריך להסביר. אז מה אני בודק? איך אני יודע? למי ללכת? איזה רשות אני יכול לבחון את זה, לראות שזה באמת חברה הגונה וכו'.
אז שאלה מאוד מאוד חשובה, אולי הכי חשובה.
היית?
כן, ממש.
רשמתי בבית.
אז אני אגיד כזה דבר. מה שחשוב...
כל מה שהפחד הוא להגיד לאישה, העברתי כסף למישהו באינטרנט ואין כסף. משם זה מגיע, אז...
או הפוך, האישה תגיד לבעל, כל אחד ו... מה שחשוב, וגם לעצמך, אתה לא צריך, כל אחד צריך לבחון את עצמו, שהוא עושה את הדברים נכון ובחוכמה. אני חושב שמה שחשוב בשביל להכיר גוף, זה פיקוח השוק. פיקוח השוק הוא אלמנט מאוד מאוד משמעותי, הוא הרבה יותר חזק מהמפקח, מכל מפקח, הוא הרבה יותר חזק מההרגשה האישית, אתם יודעים, כסף זה דבר מאוד סובייקטיבי, כל אחד תופס אותו אחרת, גם מהו סיכון ומה היצועה, טובה או לא, אבל בסופו של דבר יש פה את ההמון, את הציבור הרחב, וחלקו כבר התנסה. אז מה שיגרום להרגשה חיובית אצל הלקוח הבודד, זה כמובן להתנסות בעצמו. אבל עד שהוא התנסה בעצמו, הוא צריך לבחון מה שהוא יכול לבחון, ברמת נזילות, ברמת שקיפות, ברמת הסברים, ברמת חזרה נכונה לדברים, דבר עם מספר נציגים באותה חברה, תראה שאתה מקבל את אותם הסברים, תראה שאותם נתונים מתכנסים שוב ושוב ושוב אותו דבר, ותראה מה אומרים עליהם באינטרנט. אנחנו ב-2021, יש היום גוגל, יש פייסבוק, אם משהו לא מריח טוב, לא נראה טוב, אנשים יגידו את זה. אם משהו כן, הוא יגידו את זה גם. זה פיקוח השוק הוא אלמנט מאוד מאוד משמעותי וחזק. שתיים שהמספרים...
זה משהו של איזשהו גוף מפקח, הרשות על הלוואות חברתיות שבאה ובודקת ויכולה לתת חותמת, אלא כל אחד לעצמו באינטרנט.
עכשיו יש איזה רגולטור, מאזין לפודקאסט, רושים, הרשות להלוואות חברתיות.
לא, יש רגולטור.
ומחר המיסים שלך הולכים, כן, תופר לעצמו משרה, אל תעשה את זה, לא? שחק באש.
כמו שאמרתי, אנחנו מפוקחים על ידי רשות שוק ההון, זה הגורם המפקח עלינו. מה שחשוב אבל זה באמת לבחון גם את זה כמובן, אבל מה שאני אומר זה שבאמת, תחשבו, יש אלפים רבים של משקיעים אצלנו בכל גוף אחר, חלקם מקצוענים, חלקם בוחנים, חלקם מדווחים, זה מידע שהוא מאוד מאוד, שהוא שווה זהב.
אני אחפור לך טיפה יותר.
לא יותר מדי,
כבר אמרו שסיים. הכסף לא יושב אצלכם, בשום שלב לא מעבירים לחשבון בנק שלכם את הכסף, אמרת קודם שזה עובר לנאמנות, אני מניח שיש משרד עורכי דין או משרד עורכי חשבון שמפקח על הנאמנות, ומשם זה מתפזר, מהמערכת מפזרת את זה בין הלווים השונים?
ממש ככה, יש פה בעצם חשבון נאמנות, עם נאמן חיצוני שהוא בעצם מורשה החתימה הבלעדי בחשבון, שזה BDO, נאמנויות, זה בעצם חברת בת שלהם, של משרד רואי חשבון מהגדולים בעולם, ובעצם הם מורשי החתימה בחשבון. המערכת, אבל עזוב את זה, המערכת בעצם משקפת למשקיע בכל רגע נתון מה קורה בכל ההלוואות שלו, כמו שאמרתי והסברתי, הוא יכול לראות את התשלומים, איך הם מתקבלים בזמן, את הריבית, איך היא נצברת, את התשלומי המס, איך הם מתרחשים, עמלות, הכל, 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 לדעת בשקיפות מלאה. ועוד דבר שכדאי לבחון זה גם את הסבירות של המספרים. האם הריביות, האם התשואות נשמעות כמספרים הגיוניים שאפשר להשיג אותם, שאפשר לקבל אותם, יש מודל שעושה שכל יותר או פחות. כל אלה הם מבחנים, ובעיקר שוב, המבחן של, של, של השוק הוא החשוב ביותר, אבל כולם מבחנים שצריך לבחון אותם ולראות שכולם מתכנסים לתשובה הגיונית, שעושה שכל עם הדבר, כדי שבאמת בן אדם יוכל להרגיש שיכול לישון טוב בלילה. גם דיברת מקודם על השקעות אחרות, בבורסה ואחרות. אני חושב שהיתרון הגדול פה זה שהמשקיעים שלנו, אתם יודעים, יש הרבה מחקרים שאומרים שהפער בין הרווח, התשואה, לבין הסינת סיכון, הוא בערך 1-10. כלומר, על כל 10% תשואה שאני כמשקיע ארוויח, אני ארגיש הנאה שדומה להפסד של 1% בעוצמה שבפער שבין הצדדים.
משהו מורכב מאוד מה שאמרת עכשיו, אני לא בטוח שהבנתי, אבל הבנת את הכיוון.
החשש שיש למשקיע מידה הוא כל כך חזק ומשמעותי.
הפסד הוא פי 10 מהעוצמה של השמחה ברווח.
נכון.
הפסד של שקל אחד, אתה צריך להרוויח 10 שקלים רק כדי להגיע בחזרה לאיבן. לאיבן המצב רוח, לא לאיבן להקסוק כספי.
אז אם אתה מצליח כמשקיע באמת לישון טוב בלילה, לא לחשוש יותר מדי, כי יש לך משהו שהוא קבוע, באופן קבוע מטפס בצורה זהה או דומה, זה יתרון מאוד מאוד חשוב ומשמעותי, על פני כל מיני השקעות טובות יותר או פחות.
יש לי עוד מלא שאלות, התחום מרתק. אבל חייבים לסיים. נראה לך שאנשים ככה, חבר'ה שלנו ששמעו, לקחו מזה משהו? מה השלב הבא שהם צריכים לעשות או יכולים לעשות?
אם אתה שואל אותי, מה שנקרא, אני לא רואה סיבה, בטח לא, אם פנה לך כסף, אפילו, כמו שהוא אמר, בהתחלה לגשש את השוק, להעביר איזה סכום מינימלי, לראות שהדברים קורים, אני לא רואה, כולל את עצמי בזה גדול, משקיע שכאילו, שלא בוחן את האפיק הזה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פיזור, דיברת שיש אלפי, מאות הלוואות בכל על כל כסף שאני שם, אז זאת אומרת, גם אני בתור משקיע רוצה שיהיה לי פיזור בשוק ההון, שיהיה לי פיזור בנדלן, שיהיה לי פיזור אולי בעסק, וגם בהלוואה, זאת אומרת, גם בתוך הגיוון של התיק השקעות שלי, הייתי רוצה משהו שהוא
בא לסגנון הזה. אני מתחיל איפה זה פוגש אותי, בראש המקובן נדלן שלי, שהרבה אנשים פונים אלינו ורוצים להשקיע 10,000 שקל,
15,000 שקל,
5,000 שקל, או רק עכשיו מתחילים את הצעדים וחוסכים 300-500 אלף שקל בחודש, וכואב להם סתם לחסוך אותם, כי הם יודעים שהכסף הזה יכול לייצר כסף ולעבוד בשבילם יותר, אבל אין להם מה לעשות עם הכסף הזה. איזה השקעה יש היום ב-10-15 אלף שקל או 5,000 שקל? ופתאום יש דבר כזה שגם בדרך להשקעה יותר מתוחכמת, אפשר לחנות שם את הכסף, זה נזיל בכל רגע נתון.
בדיוק.
אפשר במקום לעשות הוראת קבע לקופת חיסכון בבנק, שלא מביאה כלום.
אפילו תשלום ביניים, תקשיב, זה מדהים.
זה הוראת קבע מהמשכורת ישר, מה שאנחנו מדברים שתמיד צריכים לחסוך לפחות 10%.
עזוב, גם שכירויות, היום אתה קונה דירה, יש לך איזשהו, אמנם אתה מרוויח ריבית ריבית בדירות על העליית ערך שלה, אבל לא בהכרח על השכירות. אבל אם אתה מפנה את השכירות...
אתה רגע בשכירות עוד בית.
תקשיב, זה מדהים, יכול להיות כלי מדהים, באמת. בטח בארץ מי שנקי ממס, זאת אומרת, אתה יכול להעביר את הכספים של השכירויות,
אני נאלץ להסכים.
בסיטואציה
אנחנו... חייבים לסיים. אנחנו נציע למי שמקשיב, אם יש עוד שאלות ועוד דברים בעולם הזה, לכתוב את זה בדף הפייסבוק שלנו, שלנו דף של הפודקאסט של בעלי שליטה, ששם אנחנו ככה מצליחים את הדיון.
זאת קבוצה צריך.
אני אתחכם, נו, הילדים של היום. בקבוצת הפייסבוק שלנו יוכלו לשלוח שאלות, ואנחנו ניתן לך שם לענות לאנשים על שאלות.
א', בשמחה, אגב, אם תרשה לי, אני יכול גם, הם גם יכולים להיכנס גם לאתר שלנו בנוסף, כמובן, גם שם יש הרבה מענה לשאלות, ודרכים ליצירת קשר.
אם לא מבקשים ממני להוריד את הטלפון מהשולחן, כבר הייתי בשלב הזה, הייתי באתה.
אז נשמח, באמת, אנחנו חושבים שכל אחד שמצטרף, הווי בהרגשה שאנחנו מנסים לייצר זה שהלקוח הכי קטן שלנו מרגיש כמו הלקוח הכי גדול, לא משנה אם כמשקיע או כלווה. זהו ההרגשה שאנחנו מנסים ליצור לכל הלקוחות שלנו, והאמת היא שאנחנו צומחים גם הכי הרבה בזכותם, כי יש לנו אלמנט של חבר מביא חבר מאוד משמעותי. אז תודה לכם על השאלות הטובות ועל האירוח.
תודה לך.
אני מקווה שהיה מעניין למאזינים.
שהכרת לנו את התחום וגם את החברה שלך, אבל בכללי זה תחום מדהים.
המון ערך על הקהל שלנו.
תודה לגב לכם שצפיתם לנו, יזמתם לנו. תודה לכולם. תודה לאור שהקשיב פה ומקשיב לנו בקשב רב.